החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת תולדות, ובה נלמד על אחד הנקודות הנפלאות שהתורה רוצה ללמד אותנו, ודווקא הוא נושא אקטואלי מאוד. כמאמר חז"ל, טוב לצדיק וטוב לשכנו. בפרשתנו כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צון ומקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנאו אותו הפלישתים. הייתה קנאה, כי רואים שיצחק הולך וגודל וגודל ומצליח. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים, וימלאום אפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אבימלך פונה ליצחק ואומר לו, בבקשה, אנא, אני מבקש ממך לצאת מהמדינה שלנו. לא מוכנים שתתגורר במדינתנו, עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם. יצחק כמובן קיים את בקשתו, הוא פנה ועזב את המקום, את גרר, הוא יצא מחוץ למדינה, לעיר שלהם. ולאחר מכן התורה מספרת לנו מה קרה. ואבי מלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופיכול שר צבאו, באו הלכו ליצחק אבינו, חזרה. ויאמר עליהם יצחק, ממשיכה התורה בהמשך ומספרת, ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי? ותשלחוני מאיתכם. ויאמרו, השיבו לו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהינה עלה בנותינו, בינינו וביניך, ונחרטה ברית עמך. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענו לך, כאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. ואכן יצחק קיבל את בקשתם וקראת עמם ברית. ועלינו להבין בסיפור הנפלא הזה, ההיסטורי, מה שקרה עם יצחק אבינו ואבימלך. יצחק אבינו התגורר בגרר אצל אבימלך, והקדוש ברוך הוא הצליח את דרכו. כל מה שהוא נגע, הכל הצליח, שגשג, פרח, העסקים פשוט הלכו וגדלו וילך, כמו שכתוב, האיש וילך, הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. עד שחזל אומרים שהזבל של פרדותיו של יצחק היה נמכר כנגד זהב. שמים את הגללים של הבהמותיו של יצחק מצד אחד, והתשלום עבור זה שמים זהב טהור. זהו המשקל של המחיר, אפילו הזבל של הבהמות. כל כך הייתה הברכה שורה ביצחק אבינו, שכל מה שהוא נגע הפך להיות זהב ממש. והנה, קנאו בו הפלישתים, קנאה גדולה מאוד. מה קורה פה? יצחק הולך ומתפתח ומתפתח, וכולם ממש באים לפתחו, ומנסים לחפש לעשות איתו איזה עסקה וכדומה, וכל מה שנוגעים משלמים בתבין ותקילים, ויצחק הולך וגודל וגודל וגודל. הייתה להם קינה גדולה, מה קורה פה? ואז פונה אליו אבימלך, ואומר לי, יצחק, אני מבקש ממך, אנא תעזוב את המדינה שלנו. היות כי עצמת ממנו מאוד, אנחנו רואים שאתה הולך וגודל ומתרחב, הוא משתלט על כל העסקים של המדינה שלנו. אני מבקש ממך, תפרוש מהמדינה שלנו. ויצחק לא מתווכח, ואכן הוא עושה כך, ונפרדה דרכו מהם, והוא הולך ויושב בנחל גרר. אולם לאחר תקופה, שוב חוזר אבי מלך, והוא הולך אליו ליצחק, עם כל אחוזת מרעהו, ועם פיכול ושר צבאו, עם כל הקבינט הכלכלי, והביטחוני והמדיני, באים ליצחק אבינו. ויאמר עליהם יצחק, מה אתם רוצים ממני? מה קרה? הרי אתם סניתם אותי, קינתם בי, אמרתם לי לברוח, לצאת מהעיר שלכם. גירשתם אותי מן העיר. מה קרה שהיום אתם באים אליי? והם משיבים לו תשובה, תמוהה, פלאית. ויאמרו לו, ראו ראינו כי השם עמך. אנחנו רואים שאתה מצליח. רואים שהצלחה אצלך משגשגת. ולכן אנחנו רוצים שיהיה ברית בינינו. שנדע שאנחנו איתך ביחד נחיה בשלום. כמו שאנחנו לא נגענו בך, ככה אתה תישאר איתנו בידידות, למרות שגירשנו אותך. ואכן יצחק קוראת איתם ברית. ועלינו להבין, מוריי ורבותיי, הדברים מאוד מאוד תמוהים. לפני עשרות שנים ביותי בחור בישיבה עדיין. הדבר בעיניי היה תמוה מאוד מאוד. הייתכן, איך אפשר שיצחק אבינו שואל אותם, הרי אתם סניתם אותי, גירשתם אותי, שלחתם אותי, קינתם בי. מה קרה היום שאתם באים אליי? ומה הם משיבים לו? בשפתנו, בשפת העם, אנחנו רואים שאתה ברוך השם מצליח. אתה מיליארדר, אנחנו רוצים להיות חברים שלך. מה, רוצים להיות חברים של אדם עשיר, גביר, מצליח, מצליחן גדול? זו תשובה. בשביל זה אתם רוצים לבוא אליי? אתם גירשתם אותי, ובגלל שאתם רואים את ההצלחה שלי, אתם רוצים לבוא אליי? היה צריך לבעוט בהם, ולשלח אותם כמו שהם שלחו אותו. אבל לא כך אנחנו רואים את הדברים. יצחק אבינו קוראת איתה ברית. איך אפשר? מה הסבר? איזה תשובה אמנו בכלל? ואיך ייתכן שיצחק קוראת איתם ברית למרות התשובה התמועה הזאת? וגם יש לדקדק. בלשונו של אבי מלך, כשהוא פנה ליצחק ואמר לו, אני רוצה שתלך הלשון שלו, ויומר אבי מלך אל יצחק, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. מה המילה הזאת ממנו? שהיא בעצם מיותרת. כי עצמת מאוד. מה זה המילה ממנו? אין לה כמעט משמעות. וגם איזה טעם זה? מה, בגלל שאתה מצליח, אתה צריך להתגרש? לגרש אותך מכאן? זו סיבה לגרש בן אדם? זאת אומרת שבני אדם שמצליחים בעסקים, צריכים לגרש אותם מהמדינה? עצם העניין לא מובן מה ומלך טען. והנה, כאן התורה מלמדת אותנו דבר נפלא, אקטואלי מאוד, עומד על שולחן הכנסת, עומד במרכז התקשורת בימינו, קמים הרי בדורנו, השמאל, אנשים מתוכנו, שתמיהים ושואלים, מה התועלת בעולם התורה? אשר הופכים לנטל על העם, אינם משרתים בצבא, ואף גם זאת, חיים ממלגות על חשבון המדינה, תקציבים מהמדינה. אינם עוסקים במסחר ותעשייה, והדבר גורם נזק ישיר לכלכלה של המדינה. בהיות שהם רק מנצלים את משאבי הכסף של המדינה, ואינם מייצרים בתמורה. וכמובן שהתקשורת השמאלנית חוגגת על הדם של עולם התורה, שחייבים לקצץ ולהפסיק כל תקציב למען עולם התורה ומוסדות החינוך שאינם מלמדים את הליבה, להכשיר את התלמידים לעתיד מסגשג ופורח. זהו המצב שלצערנו אנחנו ניצבים בפניו. ותחילת דבריי אני אשיב ואומר, מלבד אשר מפירים את קודמיהן מייסדי המדינה, שהרי במגילת היסוד של המדינה הם הגיעו להבנה אחרת וכתבו במגילת היסוד של המדינה שזכותו של כל קהל להמשיך בדתו ולהיות בחופשי בעמו מבלי לייצר צעדיו, ולכך נוסד סטטוס קוו שלא יבואו הצעירים בני ימינו לשנות את המציאות. הרי זו מגילת היסוד שעליה נוסדה המדינה הזאת. להבנתם כמובן, ולצערנו, למרות זאת שזו מגילת היסוד, באמת ישנם אשר קמו להפר את אותו בסיס שעליו הוקמה המדינה, ולהתחכם יותר מקדמוננו, ולומר שאנחנו יותר מחכימים, יותר מבינים, ואלו היו טועים לצערנו הרב. אבל למרות כל זאת, כל טענתם הרי טענתם היא טענת שקר, שבעצם המציאות, כל הרע שמקימים, כל כלי התקשורת, הרי אינו נכון כלל, כי רבים הם העוסקים לפרנסתם ושותפים מלאים לבסוסה והצלחתה של המדינה, גם להבנתם, גם מכל עולם התורה. והנה, רק השבוע פרסמה נגידת בנק ישראל, גברת פלוג, שהיא בעצם באה ואומרת שלפי המבחן והסטטיסטיקה, אין כמעט הפרש בין הציבור החרדי לציבור החילוני, בתעסוקה ובפרט בגיל הבוגר, וכל טענתם היא טענת שווא. אבל אלה הם תשובות להבנתם של אותם מתלונני ומקימי הסתות נגד עולם התורה ונגד כל הציבור החרדי. אבל אני מסתייג מכל זה ואומר שפרשתנו רוצה ללמד אותנו תשובה אחרת. והתשובה האמיתית היא כמו שכתוב בפרשתנו. זו התשובה לכל השמאלנים, שבדיוק ההפך, כל השקפת עולמם והבנתם, זהו בדיוק מה שהיה הבנת הקבינט הכלכלי של אבי מלך ופיכול שר צבאו. זו הייתה תפיסת עולמם, בדיוק. זו הייתה התלונה נגד יצחק. הם רצו שבעצם להתפתח, לסגשג, ולהפריח את הכלכלה של המדינה. והנה פה מתגורר יצחק, אדם צדיק, יושב בבית מדרש, יושב ועוסק בתורה, והוא בעצם מנצל את כל משאבי הכלכלה של המדינה, ומאפיל על המדינה, מזיק לכלכלה, וזו הייתה הטענה שלהם. ובסוף הם הגיעו למסקנה הפוכה, כמו שנבהר. שבעצם כל המסע ומתן, של אבי מלך עם יצחק, היה מבוסס על אותה השקפת עולם. אבי מלך ופמלייתו התכנסו ודנו, חקרו, התבוננו, שהנה בעצם יצחק גונב את כל ההצגה. הוא פשוט כותף את כל הפירות הכלכליים של המדינה שלנו. עד כדי כך, שאפילו את הגללים של הבהמות שלו הוא מוכר במשקל של זהב, כנגד זהב. הייתכן? הרי יוצא שבעצם, הוא בעצם לאט 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 הוא משתלט על כל הכלכלה של המדינה. והוא גורם נזק לכל הכלכלה של המדינה. ולכן הגיעו למסקנה, הברירה היחידה שנותרה בפנינו, אנא לגרש אותו ממדינתנו. כי הוא בעצם גורם נזק כלכלי למדינה. הוא יושב בבית מדרש, תמול בבית מדרש, עוסק בתורתו, והנה כל הברכה משתפכת לשם. זה לא יכול להיות. ואכן כך, פנה אליו אבי מלך, ואמר לו, אני מצטער מאוד, ואני חייב לומר לך, תדע לך שכל ההתעצמות שלך, כל ההתפתחות שלך, עצמת ממנו, ממנו פירושו של דבר על חשבוננו. אתה פשוט לוקח את כל המשאבים הכלכליים שלנו, ומנצל אותם. אתה פשוט משתמש בכל משאבי הכלכלה של המדינה. לא ייתכן שתישאר כאן. ולכן אנחנו נאלצים לגרש אותך ממדינתנו. ואכן יצחק מקבל את בקשתם. והולך. אולם מה התחולל אחר שהם גירשו את יצחק? כותב התנא הקדוש, רבי יונתן בן עוזיאל, אומר שלאחר מכן הכלכלה התמוטטה, והבהמות בקושי ילדו, כמעט היו עקרות, השדות והקרמים לא הוציאו מספיק פירות, וכל הכלכלה פשוט הלכה והידרדרה והידרדרה, נורא והיום. לא כמו התקופה שהיה יצחק בעיר, ורואים מצד שני יצחק ממשיך הלאה, הוא מצליח, שום דבר לא מאפיל עליו. מה הם הגיעו למסקנה? שבדיוק ההפך. כמה טעינו אם חשבנו שבגלל שהותו של יצחק במקום, הוא מנצל את כל משאבי הכלכלה שלנו וגורם לנו נזק. בדיוק הפוך. בזה שהוא היה במקום, כל הכלכלה פרחה, הכל שגשג, הכל גדל, הכל צמח, והיה הצלחה כלכלית. ולכן כשהם באו אליו, שאל אותם יצחק, אני לא מבין אתכם. הרי אתם סניתם אותי, קינתם, בגירשתם אותי, מה באתם אליי? אמרו לו, אדוננו יצחק, טעינו. החישובים שלנו הכלכליים, חשבנו שבאמת אתה גורם לנו נזק בשהותך בעירנו, כי אתה מנצל את כל המשאבים הכלכליים, ואתה יושב לך תמון בבית מדרש של שם בעבר. והיום הגענו למסקנה שבדיוק הפוך. כשהיית איתנו, כל הכלכלה פרחה, כל שגשג, הכל הצליח. ולאחר שעזבת אותנו, הכל יידרדר וכל הכלכלה התמוטטה. ולכן אנחנו באים בחזרה ומתחרטים על מעשינו ומבקשים את סליחתך. אנחנו רוצים להיות חזרה מחוברים אליך. וכמו שנהגנו ממך, איתך בכבוד, בשעותך אצלנו, ככה תנהג איתנו. אילה זאת, כששמע יצחק את הדברים, שהם הגיעו להבנה האמיתית, הכנה, הנכונה, קיבל אותם, וקראתי עמם ברית. הייתי בביקור במרוקו, וכשביקרתי במרוקו, הלכתי גם לשוק, המלח, המלח במרוקו זה השוק. ממש בכניסה של השוק, ישב לו זקן אחד, שהוא בכניסה של השוק יושב שם, מוכר את משהו, את מרקולתו, ואז הוא פונה אליי כשהוא ראה אותי נכנס, אומר לי, במרוקאית כמובן, איפה אתם? איפה אתם? מאז שעזבתם אותנו ועזבתם את המדינה, הברכה הלכה איתכם, אין לנו ברכה, אין לנו ברכה. גוי! הגיע להבנה כזאת. גוי. וככה היה בכל מקום שהלכנו. זה התחושה שהבינו שהעם ישראל כשנמצא, כשהתורה נמצאת, כשהקדושה נמצאת, רק אז בזכות זה זוכה, שורה הברכה וההצלחה. אחרת יש את מוטטות. זו המסקנה של אבי מלך. וזה המסר של פרשת השבוע. ללמדנו כל התקשורת, כל השמאלנים למיניהם אשר עוינים ואויבים ושונאים את עולם התורה ואת לומדי התורה לצערנו. הם פשוט עוקרים את תורת ישראל, שהיא בעצם עמוד התווך ויסוד יסוד קיומו של כל עם ישראל. מאז היווסדו ועד היום הזה. ואת היסוד הזה לא רק בפרשתנו, אלא לאורך פרשיות התורה עם כל האבות. מצאנו את זה אצל אברהם אבינו, בפרשת לך לך, שמה כותבת לנו התורה בפרק י' ג' פסוק ה', וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. וחז"ל אומרים, מה פירוש וגם ללוט היה ההולך את אברהם? מה זה וגם ללוט ההולך את אברהם? ההולך את אברהם, מי גרם שהייתה לו זאת? הליכתו עם אברהם. כיוון שלא דיין לצדיקים שזוכים לעצמם, אלא שמזכים גם לאחרים הנדבקים ממהם. כמו שהגמרא במסכת בבא קמא בדף צ"ג עמוד א' אומרת, שמאיפה לקחו האנשים פתגם, כשאתה רואה איש מצליח, אז שמה כדאי להתעסק איתו, כי הצלחה מאירה לו פנים, לומדים את זה מאברהם אבינו. שלוט שנדבק לאברהם, שהוא מצליח, אז גם לוט קיבל את השפע ואת הברכה. כי טוב לצדיק וטוב לשכנו. אותו דבר מצינו אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו כתוב, ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני השם בגללך. ויאמר נוקבה שכרך עליי ואתנה. זאת אומרת, לבן אמר את זה כבר בסגנון של ניחשתי, שכל הברכה שיש לי, מהרגע שהגעת זה הכל בגללך. אבל מה קרה לצערנו? קרה שבפועל היה המצב שהוא עבד וכולי, ופרץ לרוב, ואז בניו של לבן אמרו לאביהם, הרי אנחנו רואים שויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. אז וישמע מה קרה את דברי לבן, לאמור לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל זאת, כל הכבוד הזה. בני לבן היו שמאלנים, באו לאביהם ואומרים לו, תשמע, מאיפה כל העושר הזה שלו? זה הכל על חשבוננו. הרי הוא בא ערום, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ופתאום נהיה בלי גבול, בלי גבול. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. מאיפה? הכל על חשבוננו. זה טענת בני לבן. הוא יושב ולומד, עושה כמצון שלנו, ומזה הוא הולך ופורח ומצמיח וצומח וגודל. הכל על חשבוננו. למרות שלבן בעצמו, בתחילת הדרך, הוא אמר בלשון, ניחשתי ויברכני השם בגללך. אבל לצערנו הרב, בפועל התורה מגלה לנו שהמציאות לא ככה. אמר לו, כי מעט אשר היה לפני, היה לך לפני ויפרוץ לרוב, ויברך השם אותך לרגלי. יעקב הנה אמר לו, תראה, כשבאתי מה היה לך? אפס. כמה צון כבר היה לך? והנה פתאום הכל פורח, מסגשג, מוכפל עשרת מונים. מאיפה זה? זה בגללי, בזכותי. כיוון שהברכה היא שורה. היכן שהצדיק שורה, ככה הברכה שורה. ככה מצאנו אצל יוסף הצדיק, ברגע שהוא נכנס לביתו של פוטיפר, כתוב, והיא מאז הפקיד אותו בביתו, ובראשית פרק למתת פסוק ה', כותבת לנו התורה, והיא מאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר לו, ויברך השם את בית המצרי, בגלל יוסף, והיא ברכת השם, בכל אשר יש לו בבית ובשדה. וחכמים אומרים במדרש, במדרש, ויברך השם את בית המצרי, מקום שהצדיקים הולכים הברכה שורה. וככה כותב התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, מהרגע שמינה אותו אפוטרופוס על ביתו, השם נתן ברכה בבית הזה, בכל העסקים. זה הכוח של צדיק שנמצא במקום, כמה הוא משפיע כלכלית, ברכה, הצלחה, שפע, הכל בכל מכל כל. וכך מסופר בשמואל הנביא, שמואל ב' פרק ו' פסוק י', שם התורה מספר, הנביא מספר לנו, שדוד המלך כשלקח את ארון הברית, ולא אהבה דוד להסיר אליו את ארון השם על עיר דוד. ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי, ופחד, כיוון שהרי קרה פרץ, על תזוזה קטנה, רחמנא ליצלן, היה אסון, דוד המלך פחד. אז הוא הפנה את זה לבית עובד אדום הגיתי. ומה קרה? וישב ארון השם בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים. ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו. היה פשוט פתאום שרתה ברכה בבית הזה. הכל היה מצליח. ויוגד למלך דוד למור, ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוקים. וילך דוד ויעל את ארון האלוקים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. אומרת הגמרא על כך במסכת ברכות, בדף סמך ג' עמוד א', עמוד ב', פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, בכבוד אכסניה ודרש. ויברך השם את עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוקים. הלא דברים קל וחומר. ומה ארון שלא אכל ולא שתה, אלא כיבד וריבץ לפניו, סך הכל שמר על ניקיון המקום. כך, והתברך כל כך עובד, שהייתה לו הצלחה. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מה אכילו ומשקהו. ומענהו מנחסיו על אחת כמה וכמה. מדהים. ללמדנו כמה שפע, כמה ברכה, כמה הצלחה, בעקבות אלה שלומדי התורה, הקדוש הוא משפיע על העולם. הגמרא במסכת קידושין בדף כ"ט מספרת על רבי אחא בר יעקב, שהיה צדיק, היה צדיק גדול בדורו. פעם אחת הוא הלך להתארח אצל אביי. כשהוא בא לאביי, הוא היה מגדולי הדור, היה להם בעיה בעיר שלהם, היה להם איזה מזיק אחד, כנראה שד אחד, שהיה בבית המדרש, עם 7 ראשים היה, ולא יכלו להשתלט עליו. כולם היו בפחדים ממנו, לא היו יכולים ללכת בלילה לבית המדרש הזה. אבל מה קרה? החליט אביי, אם כבר מגיע אלינו רב אחא בר יעקב, שהוא צדיק קדוש, כדאי לנצל את ההזדמנות, ביקש מכל תושבי העיר, אף אחד לא יקבל אותו לביתו, לא יארח אותו אף אחד, ולא יהיה לו ברירה, אלא ילך להתארח, וממילא ילך רק לבית המדרש. וברגע שהוא יהיה בית המדרש, יהיה בלילה שם, הוא התנגש עם המזיק, ובכוח צדקותו הוא כבר יהרוג אותו את המזיק הזה, וכך העיר תנצל מהמזיק הזה, שכולם נמצאים בפחדים ממנו. וכך היה באמת. הוא התארח בסופו של דבר, נאלץ להתארח בית הכנסת, ואז המזיק הזה יצא לו בלילה, ועמד בתפילה רבה חבר יעקב, וכל השתחוויה שהשתחווה, נפל לו ראש אחת, עד שהוריד את כל 7 ראשים באמת. למחרת, אמר לאביי, מה עשית לי? למה לא אמרת לי? הקפיד עליו שהוא אמר לו, איך אתה עושה? אתה הכנסת אותי למקום סכנה? מה אתה שמחת שיהיה נס? אבל אביי ניצל את גדולתו, כי זה הכוח של צדיק. צדיקים מגינים על המקום, כמו שכבר קראנו בפרשת וירא. מה הקדוש הוא אמר לאברהם אבינו? סדום נגזרה עליה גזרה. היה צריך להיות מהפכה בסדום. אילו היו 10 צדיקים בעיר, לא היה, הכל היה מתבטל. לא הייתה שום גזרה. סדום היה מקום פורח ומסגשג. בזכות מה? אם היו 10 צדיקים בעיר. כמה כוח שיש השפעה במקום, כשיש לומדי תורה, כשיש צדיקים במקום, אלה הם המגינים, גם אם לא רואים את זה בהבנה השכלית שלנו, אבל באמונה שלנו, זה ודאי זה האמת לאמיתה. וכך הגמרא מספרת במסכת תענית, בדף כף הגמרא מספרת שמה על רב עדה בר אהבה, שגם כן הוא היה צדיק גדול, והנה, תמיד היה איזה מקום שהיה קיר כבר עומד להתמוטט כל רגע, ורב ושמואל, כשהיו עוברים על יד באזור הזה, היו מקיפים, שומרים מרחק לא להתקרב לקיר הזה, כיוון שהקיר עומד להתמוטט, סכנה, ואם אדם עובר למקום כזה ולא התמוטט, זה נס, מנקים לו מזכויותיו. ופעם אחת היה רב עדה ברב איתם, אז שמואל רצה ללכת רחוק מהקיר, אמר לו רב, לא, יש לנו רב עדה ברב על ידינו, אין מה לפחד. וככה באמת עברו ליד הקיר, ולא קרה ברוך השם שום דבר, בגלל שהוא היה איתם, אין מה לחשוש. ובאמת הגמרא ממשיכה מספרת, הרב הונא, הוא היה עושה יין, והיה לו חביות יין, במקום בבית הזה שקרה לו מצב שכבר התמוטט, עומד לפול הכל, וכל היין שלו ילך לאבדון. מה הוא עשה? הלך לרבדה ברבה, והתחיל לדבר איתו בדברי התורה, וגרר אותו לבית שלו, לאותו מקום איפה שהיין. בינתיים נתן הוראה לפועלים, כשאני אהיה עם רבדה, ניכנס, מיד תתחילו להוציא את החביות מהמקום הזה. כי אף אחד לא יכול להיכנס, פחדו שהכל התמוטט. ובאמת ככה ישבו ולמדו במקום, וככה בינתיים פינו את המקום, ברגע שגמרו ללמוד ויצאו, באמת התמוטט כל הבניין. זה הכוח של צדיקים. כשנמצאים, כמה משפיעים. מסופר על התז, הרב חיים ולוז'ין מספר, שפעם אחת הלכה לתז, אישה אחת שהתחילה לבכות ולבכות לפניו, שהבן שלה חולה, רחמנא ליצלן, מצב קריטי. ביקשה ממנו, תעזור לי. מה עושים? התז אומר לה, מה את רוצה ממני? אני לא רופא, אני לא יכול לעשות כלום, אני לא הקדוש חוט, תתפללי. אני יכול לברך אותך. אמרה לו, לא, אני לא פונה אליך, אני פונה לתורה שלך. אולי בזכות התורה שלך. אמר לה, אם את מעריכה את התורה שלי, אני מקדיש את הלימוד הזה לרפואתו. ושיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם. וכך היה באמת. תכף ומיד, כוח התורה שלו, ריפה את החולה הזה. וזה למעשה המסר של פרשתנו, ללמדנו נגד כל התקשורת, נגד כל השמאל שכל הזמן עוין לעולם התורה, להשכיל ולהבין, ואשרי כל מקום שיש בו עוסקים בתורה, לומדי תורה, זו הגנה על המקום, זו שפע של ברכה והצלחה שמקיפה את כל האזור. ולכן אשרה ואשרה חלקו, מי שמחזיק תורה, מי שמעודד לומדי תורה, וקל וחומר מדינה שמנסה לתת תקציבים ומתקצבת לומדי תורה, זהו הביטחון הכלכלי והביטחוני לעם ישראל. יעזור השם שנזכה כולנו להפנים את האמונה האמיתית שמסורה לנו מאבות אבותינו, ושזהו המסר של תורתנו הקדושה, שהיא יסוד וקיום האומה, עם ישראל. זה הייחודיות של עם ישראל, שנוכל לדעת ולהפנים ולהבין ולהעריך כל אלה שעוסקים בתורה ולומדי תורה, כל צדיקי הדור, שבזכותם הכלכלה של המדינה פורחת מסגשגת נגד המוסכמות, בכל העולם הכלכלות קשות, מתמוטטות, מדרדרות, והעם ישראל, בארץ ישראל הכלכלה כל כך מצליחה, למה? זה כוח התורה וזכות התורה. ולכן אנא, אנחנו נשא תפילה לבורא עולם, שיפתח את ליבם של כל אלה שעדיין חסרי הבנה, שיבינו ויפנימו ויאמינו באמונה שלמה, שרק בכוח התורה נוכל לזכות בעזרת השם להצלחה בכל תחומי החיים. ככה נוכל לסגשג ולפרוח בארצנו הקדושה, והיא רצון שנזכה כולנו לראות יחד בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.